פרק י"ג נמשיך לעסוק ועוד ביתר שאת בנושא של פרק י"ב. פרק י"ב עסק במבט על ההיסטוריה, להבין שיש כוח אלוקי פועל ומסדר גם בהיסטוריה, לא רק בטבע. ובעצם זה מוביל אותנו למערכת היחסים בין טבע לנס. נס הוא בעצם המפגש שבין הציר ההיסטורי לציר הטבע. זאת אומרת שכשיש טבע, הטבע בנוי מחוקים, וההבנה שגם ההיסטוריה מונהגת על פי חוקים, על פי סדר אלוקי. לפעמים יש מפגש בין חוקים של הטבע לבין חוקי ההיסטוריה האלוקיים, המפגש ביניהם מוליד פריצה או איזה שינוי מסוים, שזה בעצם נס. נס זאת אומרת שהקו ההיסטורי האלוקי מתפרץ לעולם, אז הוא לא שהוא נגד הטבע, אלא הוא בעצם מברר שיש פה שיתוף פעולה בין שני דברים, שני קווים שהם מנוהלים על ידי אותו מקור, והם עובדים ביחד בתיאום מלא. והחיבור בין נס לטבע הוא בעצם הבנת הסוגיה הזאת של נס וטבע, זה בעצם הסוגיה מאוד מאוד יסודית של הבנת ההיסטוריה. האם יש ציר היסטורי אלוקי לעולם? כמו שראינו שיש, היה אפשר להעמיד עולם אמונה שאלוקים ברא את הטבע, מנהיג את הטבע, אלוקי הטבע, אבל לא אלוקי ההיסטוריה. זה קשור לעולם הנוצרי ולעוד עולמות, שבעצם הוציאו את הקדוש ברוך הוא מההיסטוריה. ההיסטוריה מעשה ידי האדם, ההיסטוריה היא כל הסיבוך שלה, אני לא מצליחים לראות שם את שם השם הולך ומתגלה. תכונת סוד השם נריאל היא המלמדת את הכבוד אשר ריחש האדם אל הטבע, ועל ידי כבודה האמיתי הרי הוא מעלה אותה מסגבה ומרוממה. זאת אומרת שאנחנו צריכים ללכת לטבע ולהבין שהטבע יש לו כבוד. מה זה כבוד? לכאורה מה שייך לכבד את הטבע? הטבע זה חומר, זה חוקים, זה סדר פיזי של המציאות. אלא שאם אנחנו מבינים שהטבע הוא שותף לגילוי מלכות שמיים, הוא חלק מכבוד המלכות שמיים, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, אז עכשיו יש לנו משימה. אומר ספר משלי, כבוד מלכים חקור דבר. יש כבוד, כבוד המלך זה לחקור. ככל שאנחנו יותר חוקרים את הסוד שבטבע, כלומר מה ריבונו של עולם מנהל פה בעולם, איזה מהלכים הוא מוביל, אז אנחנו מבינים שהטבע הזה הוא כולו אומר כבוד, הוא שייך כולו לכבודו של הקדוש ברוך הוא, לכבוד המלכות, הוא כולו בעצם התפשטות של רצונות המלך והאמירות המלכותיות והתהליכים שהמלך רוצה ליצור. ולא רק שאנחנו לומדים אז את הכבוד, אלא אנחנו אפילו יכולים אז לרומם את הטבע, לחבר על ידי ההסתכלות הנכונה, באמת לחבר את הטבע בדעתנו אל התהליך האלוקי שעומד מאחוריו, לחבר את הנגלה והנסתר, כמו שעסקנו בזה גם בסעיף י"ב, על החשיבות של חיבור הנגלה והנסתר, שיותר ויותר מתברר שבעצם הנה, אתה רואה את הנגלה, תסתכל עליו טוב טוב, ותראה שבעצם הוא שייך לאיזה מהלך נסתר שמאחורי הקלעים. זה מעלה את הטבע, מסגב ומרומם. נותן לטבע עוצמה, כי עכשיו הטבע הוא, יש לו סיבה מוסרית. הטבע הוא לא סתם התנהלות עיוורת של חוקים יבשים, אלא יש בו סיבה מוסרית. סיבה צודקת להתענות של הטבע. אז הוא נותן לטבע סגל, ביטחון, עוצמה, כדי להבין את המבט הנכון על הטבע, אנחנו בעצם נכנסים לסוגיית המוסר. כן, המבט של סוד השם ליראיו, זה מבט שמביא אותנו אל סוגיית המוסר. מה זה מוסר? מרות הקודש חלק ג' הרב קוק מאוד מעריך בזה, שהמאמץ שלנו זה להבין שגם הטבע קשור למוסר. העולם המדעי לא מחבר בין הטבע למוסר, אין שום קשר. הטבע זה טבע, מתנהל לפי חוקים נוקשים, ברורים, אין שום קשר בינו לבין מוסר. אין תחפש צדק בטבע, אל תחפש קשר לאיזושהי תועלת מוסרית, ציבה מוסרית, אין בו שום קשר למוסר. ועם ישראל, אנחנו לא מאמינים ככה, אנחנו מאמינים שהטבע קשור מאוד למוסר. הקדוש ברוך הוא שברא את המוסר, הוא ברא את הטבע, ולא יכול להיות שיש פה פיצול אישיות, שהטבע לא שייך למוסר. הסתכל באורייתא, הוא ברא על מה? הקדוש ברוך הוא הסתכל בעולם המוסרי, ולפי העולם המוסרי הוא בנה את המציאות. ולכן ברור לנו שאם שמוע תשמעו את מצוותיי, אז נתתי גשמכם בעיתם. ואם לא תשמעו, אז לא ירד גשם. זאת אומרת שהטבע, מזג אוויר, לדוגמה, קשור למצב המוסרי. לא רק שלנו, של כל העולם. כל העולם כולו, הטבע מנוהל לפי המוסר. אם לא עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז יש פגעים, פגעים בעולם. הטבע לא, הטבע אומר את זה. וכשעושים רצונו, אז הטבע גם אומר. וכשבני האדם יותר צדיקים, אז יש יותר ברכה ושפע במציאות. לא רק זה, הטבע משתף פעולה עם צדיקים. משתף פעולה עם מגמות מוסריות. והוא מפריע כאשר יש דברים לא מוסריים. הוא מגויס נגד הרשעים. זאת אומרת שהטבע הוא לא מנותק מהמהלך המוסרי של העולם. והתנך מלא מזה. התנך מלא מתחילתו עד סופו, איך שהטבע משתף פעולה עם העולם המוסרי. והעריות לא טורפים את דניאל. והאש לא שורפת את חנה משל ועזריה. כי חוק הטבע הוא קשור למוסר, וכיוון שחנה ושל הסדריה הם מייצגים את המוסר בצורה מוחלטת ומובהקת, אז הטבע עובד איתם ביחד בתאום מלא איתם. לכן כל כך חשוב לנו לדבר על הקשר בין מוסר לבין טבע, שזה לא שני דברים נפרדים, אלא שאפשר וצריך לדבר ולעסוק ולברר את הקשר שבין הטבע למוסר. קודם כל, בחיים הפרטיים של כל אחד ואחד מאיתנו, מתוך כך, במבט על העולם, כמו שהוא כותב כאן, כמו בהליכות המוסר של חיי האדם היחידי, כן בהליכות עולמיים. עכשיו בעצם המשפט הזה, הרב הופך אותו למהלך, למאמר. המשפט הזה מורכב בשני חלקים. מה קורה בחיי המוסר של היחיד? מתוך סוגיית חיי המוסר של היחיד, עכשיו תלך למהלך של העולם. מבשרי את זה אלוקה. אז עכשיו יש פה איזה 15 שורות, משהו כזה, לא יודע, 10 שורות על היחיד. כן, סוגיית המוסר והטבע ביחיד. מה זה סוגיית המוסר והטבע בחיי היחיד? העלייה המעולה בחיי המוסר, מה זה נקרא באמת מוסר כמו שאנחנו רוצים לראות אותו, זה מוסר שמשתף פעולה עם הטבע, שהטבע עובד איתו בתאום מלא. כלומר, התייצבות ישרה בכל הכוחות. התייצבות ישרה, זאת אומרת שאין כוח אחד בטבע שלא, שנדחק. אם אתה צריך לדחוק משהו בטבע, להתעלם ממשהו בטבע, או שחלק מהטבע לא שותף, זה לא ישר. לא ישר, הכוונה לא כולל. יש פה חסר. התייצבות בכל הכוחות, רגלי עמדה במשעור. כלומר, ההתאמה המפוארה של כל נטיות החיים. אנחנו, תורה מאמינה, שאפשר להגיע למצב של תיאום מלא בין הטבע לבין המוסר, בחיים האישיים. אפשר להגיע לזה. אפשר להגיע למצב שכל עצמותיי תאמרנה, השם מחמוך. אפשר להגיע למצב של ליבי ובשרי ירננו לאל חי. להגיע למצב של ברכי נפשי את השם וכל קרביי את שם קודשו. שיש תיאום בין החלק הרוחני הצילי שבאדם לבין החלקים הטבעיים שבלכאורה עובדים לפי חוק. קרביי, קרביים עובדים לפי חוקי הטבע. אפשר לדבר על שיתוף פעולה. שהגוף עובד עם הנשמה ביחד. שאלו את הרב לבנון של איתה על סעודות שבת של הרב צבי יהודה. הוא היה מצליח לאכול כמויות שאף אחד לא מדמיין בכלל. הרב צבי יהודה היה אוכל כמויות של אוכל בליל שבת. הוא היה גוער בתלמידים, בחורים שצעירים ממנו ב-70 שנה, הוא היה כבר זקן, והבחורים צעירים צועק עליהם, שבת, למה אתם לא אוכלים? הם אוכלים עוד צלחת, עוד צלחת, כמה אפשר? גם הוא, 3-4 צלחות, כולם נחנקים. הוא אוכל עוד צלחת, ועוד צלחת, ועוד צלחת, וצועק עליהם שבת. זאת אומרת שהגוף והנשמה עובדים ביחד. כך רשי אומר, רשי אומר מפורש, שזה נקרא נשמה יתרה. מה זה נקרא נשמה יתרה? שהגוף מתענג, הגוף יכול להתענג יותר. אז יש שיתוף פעולה. עומדים צפופים, משתחווים רווחים. יש שיתוף פעולה בין הנשמה לגוף. כן, יש קשר. אליהו הנביא, משה רבנו, לא צריך לאכול 40 יום. ועוד דוגמאות, תנ"ך וחז"ל מלאים, דוגמאות של שיתופי פעולה בין הנשמה לגוף, בין המוסר לטבע. הטבע עובד עם המוסר. זאת אומרת שיש פה התאמה של כל נטיות החיים, כלומר, עד שהשכל העליון, צד הנס, נמצא בתור גילוי עליון של סיכום החיים כולם, וכל אשר מתחת לו, כלומר כל מימדי הטבע והגוף, הרי הם ענפה מתפשטים ממנו. הם עובדים איתו בתיאום מלא. הם באים, מתפשטים ממנו, באים מכוחו, שווים אליו ומתרפקים עליו. אין שום נתק, שום פער בין הרצון המוסרי לבין חוקי הטבע. עובדים בתיאום מלא. מוכנים לרצונו. כך גם כותב רבי יהודה הלוי במאמר שלישי, כשהוא מתאר את החסיד. מה זה חסיד? אומר רבי יהודה הלוי, מושל על מדינתו, שמוצא את כל החלקים, את כל המסרים למשמעתו. כל החלקים, כל חלקי האישיות, עובדים איתו בתיאום מלא. לעבודתו כסופה ירדופו, רתומים לגמרי לעבודת השם. בכל לבבך, בשני יצריך, כולם רתומים. לא כי החלשת את הטבע, כי יש פה אחד שניצח, אלא, כן, הנס והטבע עובדים ביחד. הרוח והחומר משולבים, מתואמים, תיאום מלא. המוסר, שזה החלק הבחירי, הערכי, והטבע, שהוא לכאורה לא קשור למוסר. כן, על פניו, השאלה היא אם מערכת העיכול שלי, הידיים, הרגליים שלי לא קשורות למוסר, זה תפקודים, זה תפקוד פיזי. זה מערכות שעובדות לבד, מעצמם, לא קשורים למוסר. לא, יש קשר למוסר. ואם אתה תהיה יותר צדיק, אתה תראה דברים אחרים. ממש תראה דברים אחרים. אתה תהיה יותר צדיק, אתה תשמע מה שאחרים לא שומעים, אתה תשמע, ואחרים לא שומעים. זה משפיע ממש על החושים שלך, אתה תראה ותריח דברים אחרים, תשמע דברים אחרים לגמרי. ועריכו ביראת השם. ואם אתה תהיה צדיק, אז זה ישפיע על הנשימה שלך ועל הרגליים שלך והידיים שלך. זה מושפע מזה. קובע השם יחליפו כוח. איך נראה הפסוק הזה עוד מעט יפה פה. יעלו עבר כאן שרים. הגוף משתנה. הגוף עובד בתיאום עם הטבע בתיאום עם המוסר. כל המהלכים הטבעיים של הנפשות, נפשיות סליחה והגופניות, הטבע, לכאורה הממד הלא בכירי, הממד הקבוע החוקי, מוארים באור עליון ובמהות הקודש המנצח. הקודש זה הנס, זה העולם הרוחני, הוא מנצח, מנצח מוביל אותם. מלאות ויפת קודשים של זיו השכלה תאורה מהירה באור חוכמה ודעת יסודית. זיו, הערה של השכלה, מחשבה רוחנית שלכאורה עומדת בפני עצמה, חוכמה ודעת, אבל יש פה שיתוף פעולה מלא. זה תורת הסוד. זה נקרא סוד השם נראה. זאת מטרת תורת הסוד, זה המהות של תורת הסוד, להוביל אותנו לשם. לשיתוף פעולה מלא בין הטבע, שהוא לכאורה עובד לפי חוקים, לבין המוסר שהוא כלוי בבחירה החופשית. מה שנראה שני דברים שלא קשורים, כי זה עובד לפי הבחירה החופשית, המוסר, וזה עובד לפי חוקים. אין בזה בחירה. הסוד בא לברר שלו, שהטבע קשור למוסר. הבחירה החופשית משפיעה על הטבע, והטבע קשור לבחירה החופשית, ושניהם שיתוף פעולה. זה שונה ממוסר שלא קיונק מתורת הסוד. יש מוסר אחר, שהוא לא בא מהסוד. התוכן הזה עומד למעלה למעלה, מאופי מוסרי אחר, מוסר אחר, שהוא בהכרח במלחמה. מוכרח לאסור מלחמות פנימיות. או מלחמה, או יאוש. להשיח דעה ורעיון ממהותו הטבעית בכל תפקידה. יש מוסר אחר, שהוא לא יונק מתורת הסוד, שאומר, מה המוסר יכול להתעסק? בבחירה החופשית של האדם. בזה המוסר מתעסק. כל מה שלא קשור לבחירה החופשית של האדם, כל המימד הטבעי שבי עובד לפי חוקים, אני לא מעניין, לא יכול להשפיע לשם, זה לא נוגע, אין לי מגע שם. אז אין לי מה לעשות. לא שאני במלחמה עם זה, לא שאני מתעלם מזה. אין לי מה לעשות עם זה. יש לי בחירה חופשית מה להכניס לפה. אבל אחרי שדבר נכנס לתוך הפה, אין לי בחירה חופשית. כל תהליך העיכול, אין לנו בחירה חופשית. מה, איך הגוף מפרק את המזון, מה קורה, אין לנו בחירה בזה. להרגיש כאב, להרגיש רעב, להרגיש עייף, כל מיני, העיניים, כל זה אין לנו בחירה. זה אובייקטיבי. ככה זה נראה. ועולם המדע היום מחלק לגמרי בין הנושא הבחירי, המוסרי, בין הטבע. זה לא רק היום, זה שנים ככה. אבל זה מוסר שלא בא מתורת הסוד. אז באמת אין קשר. תשאל מדען, האם יש קשר בין תפילות לבין בריאות של חולה? בריאות של חולה זה שאלה מדעית. האם הוא קיבל את התרופה הנכונה, כן או לא? תפילות זה שאלה מוסרית. מה הקשר ביניהם? אין שום קשר. אבל הרב קוק כותב בתחילת תורת התשובה שהרפואה עוד לא הגיעה למרום פסקתה. כי יש קשר. בעזרת השם אדם יגיע לחדר מיון, אז חלק מהאנשים שיצטרכו לראות אותו בחדר מיון חוץ מרופא, זה גם מחנך, וגם היום אולי מכניסים גם לך פסיכולוג בחדר מיון, כולל בכלל השבעה פסיכולוגית שמשפיעה על התפקוד הגיפוני שלו. ויהיה גם תמיד חכם גדול שאומר, רגע, יש בכלל בעיה רוחנית. זה שיש לך בעיה פיזית, בגלל שיש לו בעיה רוחנית, רק מה שאתה רואה זה התגובה הגופנית לבעיה המוסרית. אז הוא יגיד, מה? כן? אז אומר לך הנביא, עד שאתה מתעסק עם הזו, יש פה בעיה אחרת, בוא לך לשם, כן? ותראה, זה יתקן לך את הגוף. אז אומר אלישע לנעמן, נכון מה אומר לו? יש לי צרעת. הולך לכל הרופאים, לא צריכו לרפא אותו. מה אומר לו אלישע? יש לך בעיה בגאווה. לך תטבול בירדן, תתמלא ענווה, תראה, יתרפא לך הצרעת. זה מבט של סוד. אבל המבט של של מוסר עוד לא סודי, אז הוא מוסר צולע, זה נקרא, הוא קורא לזה מוסר צולע. זאת אומרת שיש פה אין תאום. כשדבר הוא לא מתואם, זה נקרא צולע, הוא לא של לא הרמוני. זה גם מוסר שמסוכן לנפילה למאמורות. כי הוא תמיד נושאים בחיים שהמוסר לא מצליח לגעת שם. אין לו מגע, הוא עוצר. אז באותו מקום שהמוסר נעצר, אני יכול ליפול. אני יכול ליפול כי יש פה טבע שמנהל אותי ואין מה לעשות. זה לא בחירי. זה מעבר לבחירה החופשית שלי. זה הטבע, זה האינסטינקטים, זה הגוף, זה החוקים, זה ככה. וזה יכול להפיל את האדם, כי יש מימדים לא בחירים שלא קשורים למוסר. לכן, אנחנו, כל כך חשובה לנו תורת הסוד, זה האידיאליות, מבט אידיאלי, מבט סודי, של עין צופייה של המוסר העליון, לפחות, היא העלאת כל התוכן, התגלות כל היש, הופעת החיים בפנימיותו בכל מקיפה. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על כל המציאות כמכלול אחד. כל החיים הם חלק מעניין אחד. הנשמה והגוף שניהם באו מהקדוש ברוך הוא. הוא ברא את שניהם. מפליא לעשות. הוא קושר רוחני בגשמי. ויש קשרים בין הרוחני לגשמי. זה מבט של סטוב. זה פלא. מפליא. פלא. איך אפשר להבין את הפלא הזה? שקושר רוחני בגשמי. אנחנו מאמינים בקושר רוחני בגשמי. שיש המון קשרים בין הנשמה לגוף. ואם יש לך בעיה גופנית, מסתום יש לך בעיה רוחנית. ואם יש לך התקדמות רוחנית, זה ישפיע גם על הגופנית שלך. ועוד ועוד. כמובן שזה לא מתחיל מהסתכלות על האדם הפרטי. זה מתחיל ממבט עקרוני של סוד, שאומר שהטבע הוא לא... אל תזלזל בו. תכבד אותו מאוד. הוא חלק, הוא שותף בכיר, שותף פעיל לגמרי במהלך אלוקי. יש פה מערכה עליונה, מבט כולל מערכה מערכתי, מערכת הקודש, שהיא באמת כבר עולה ממה לכל ערכים מוסריים. זאת אומרת, זה כבר לא מוסר במובן של נושאים, יש פה אספקטים מוסריים בחיים. כל החיים כולם, זה סוגיה מוסרית אחת גדולה. זה לא שיש נושאים מוסריים בחיים. הכל מוסר. הכל מוסר, הכל שייך לעולם הרוחני, לערכים. אין דבר שהוא לא שייך לעולם הערכי. גם נושאים שנראים לך כלכליים, או נושאים ביולוגיים, נושאים, הכל קשור לעולם הרוח, הכל קשור למוסר. זה נקרא תום, בתוכן התום. כן? יעקב שלם, תם. מה זה תם? שלם. אין פערים. פי וליבו שווים, זאת אומרת שדבר טעם שהוא שילוב מלא בין המרכיבים. אז חז"ל אומרים, יבוא יעקב שלם, שלם ברוחו, שלם בנפשו, שלם בגופו, שלם בממונו. הכל, אין סתירות. הכל בשיתוף פעולה מלא. הכבשים של יעקב והגוף שלו והנשמה שלו, הכל בתיאום מלא. זה תמימות שלמה. אין בה דופי, אין בה פיסוק, יצירת הבדלים, קיצוץ. זאת אומרת שמכל ההופעות, יושר השכל, יושר הלב, יושר רגש, יושר הרוח, יושר הטבע, יושר הבשר, יושר הופעה, יושר ההקשבה. כן, זאת אומרת שמהשכל עד הגוף, עד הבשר, הכל ישר. ישר זאת אומרת בשלמות, בשיתוף פעולה, כולל. יש קשרים בין השכל לבין הלב, ביניהם לבין הרגשות, ולבין לבין הטבע והבשר, ואיך אנחנו מתבטאים כלפי חוץ, ואיך אנחנו מקשימים בפנים, שזה שני דברים הפוכים, מה שאני קולט מבפנים ומה שאני מביע החוצה. לא, יש תאום, הקשבה והופעה. כל אלוקים חיים דובר אז מכל מרומים וגם מכל תחתיות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מהטבע לא פחות שהוא מדבר איתנו מהתורה. מדבר איתנו מכל מיני מקומות. כי הטבע והתורה הוא מדברים. אז אדם יכול להסתכל על הטבע והקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אומר לו מסרים. הנה לא ירד גשם, זה מה זה אומר? בטוח זה אומר לו משהו. הוא כבר אומר הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. זה אומר הרמב"ם מורה נבוכים שצדיק גדול. אז הקדוש ברוך הוא מדבר איתו בשני צינורות, נבואה והשגחה. והוא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לו, או בזה בנבואה שמדבר איתו מפורשות, או שפשוט הוא רואה דברים שקורים לו, וזה שקורים לו דברים, זה הקדוש ברוך הוא, זה המסר האלוקי. איך? כי הוא, הטבע מדבר איתו, כל הזמן הוא שומע את דבר השם מהטבע, כן.
שומע קבלה מעשית, חסידות, שקורא מציא 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 שקורא
זה לא קבלה מעשית.
עיסוק בסודות התורה.
בסודות. הסודות לא, לא בצד של קבלה מעשית, אלא בצד של חשיפת השורש הרוחני שבין חלקים, בין הגופים לשם. קבלה מעשית זה שהרוח חודרת בכוח לתוך הגוף. ניסיון מאוד נועז של הרוח לחדור לתוך הגוף, להשפיע ישירות, לשנות פה דברים במציאות. והגוף עוד לא שם. הוא לא משתף פעולה. הוא צריך להשתלט עליו. צריך לסגת אותו, כדי צריך לחדור, אין ברירה. פה הוא לא מדבר על חדירה, שמשהו חודר, כובש את השני, אלא עובדים בשיתוף פעולה. העיניים למישרים חוזות, והמעוף מתחת לרום ותדירי. כל הזמן רואים הכל. כבר אי אפשר לדעת מה למעלה, מה למטה. חזרה חלילה בשביל ההופעה והערה, בשביל העלה והתממה, תדירית קלה ובטוחה. זאת אומרת, להסתכל מלמטה למעלה, ומלמעלה למטה, זה דבר לא מסובך. יש תיאור מלא, יש סולם מוצב ארצה וראשם מגיע השמיים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים. אז זה יעקב, איש תם, יושב ועולים, ויעקב תם, ישר ישראל, ישר עם אל, עולים, יורדים, יש שיתופי פעולה כל הזמן, בין הארץ לשמיים. זאת אומרת שאנחנו נכנסים לעולם המלאכים. הקדוש ברוך הוא עושה לצדיקים כנפיים, כנשרים, ושתים על פני המים. נאמר על כן לא נראה באמיר ארץ ומות הרים בלב ימים ושמה תאמר יש להם צער. צער זאת אומרת בשביל לעלות לעולם הרוחני צריך לריב עם הגוף, צריך לריב עם הטבע. לא, קובע השם יחליפו כוח. מה עם הטבע? הוא משתף פעולה, יעלו עבר כאן שרים, ירוצו לא יגרו, הגוף עובד איתם ביחד, אין מאבק. כן? ילכו ולא יעפו, אין עייפות. איך זה יכול להיות שאין עייפות? לגוף יש כללים. כך וכך וכך מעמד שווה עייפות. לא. הוא עובד בשיתוף פעולה, הוא לא עייף. גם הכוזרי כשהוא מתראה את משה רבנו, שהוא לא עייף. הוא לא חולה אף פעם, לא קעתה אינו. הוא עובד בתיאום, תיאום מלא. הגוף עם הנשמה. עד כאן, אז ראינו את היחיד, והתחלנו לראות מתוך היחיד אמירה עקרונית. מתוך האמירה העקרונית שלמדנו אותה מחיי היחיד, עכשיו אנחנו עוברים לנושא שנקרא היסטוריה. אותו דבר, להבין גם את ההיסטוריה ככה. ההיסטוריה מורכבת משני צירים. מצד אחד יש פה הנהגה אלוקית, שזה סוד. מצד שני בסוף יש פה את העולם, שהוא מורכב מהעולם הזה, מבני האדם. וזה אפילו יותר מסובך מרק הטבע. חוץ מזה שיש פה טבע, פה המון המון בני אדם עם רגשות ורצונות וצרכים ומניעים וכל מיני דברים. כל זה, כל הדבר הענק הזה שנקרא ההתנהלות של העולם, איך הוא קשור, הוא שותף פעולה עם רצון השם, עם הנהגת השם. איך זה הולך בשיתוף פעולה? זה חיבור הנס והטבע. מתי אנחנו יכולים לשים לב לזה? בפרטיות מתגלה חזון העולמים בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש את העולמו. מתי אפשר לראות את העובדה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם? בזמני מעבר. כשבזמני מעבר גולל אור לפני חושך, אז אתה רואה שהשם צבקות שמו. אל חי וקיים, תמלים לא חלנו. דווקא כשהוא גולל אור לפני חושך וחושך לפני אור. לכן אנחנו מקבלים מלכות שמיים דווקא בבוקר ובערב. למה במנחה אי אפשר לקבל מלכות שמיים? היה ראוי שיהיה גם במנחה. אבל מתי מתגלה המלכות? דווקא בזמני מעבר. בזמני מעבר אתה אומר, יש פה מישהו שמנהל את העניינים, עובדה, הוא גולל אור לפני חושך. מזיז פה דברים. אז כל פעם שיש שינויים בהיסטוריה, שאתה רואה זז משהו, אז רואים, אתה רואה שכנראה מלך, למה זה פתאום זז, למה זה משתנה? אז לכן כל פעם שיש שינויים במציאות, תמורות גדולות בעולם, זה עכשיו מאוד, זה זמן לשים לב שיש פה מלך. כן? מתגלה החזון של כל העולמים, מתי? כשהקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו. לחדש את העולם זה אומר שהקדוש ברוך הוא משנה, לשנות, זה קצת לפרק. לפרק דבר אחד, לפי להביא דבר חדש, ישן את החדש. אם אתה לא מפרק, אתה לא יכול לשים דבר חדש. אין מקום. אדם רוצה לשפץ בית, בשביל לשפץ בית צריך קצת להרוס את הבית הקודם. זאת אומרת שיש פה בחינת 1,000 שנים של חורבן, 6,000 שנה העולם קוים ו1,000 שנה חרב. מה פצת 1,000 שנה חרב? זאת אומרת שיש שינויים. בשביל לשנות את העולמות, בשביל לקדם אותם, לחדש אותם, צריך להחריב קצת. אז כל פעם שאנחנו נפגשים בעונת מעבר בהיסטוריה, שיש איזה חורבן של דבר אחד, שמאפשר עלייה של דבר אחר, אתה רואה? תסתכל, אתה רואה? הנה הקדוש ברוך הוא פה. שהוא כל הזמן בונה עולמות, הוא מחריבן. מה זה שהוא מחריב? כדי לבנות עוד עולם, כדי ליצור שינויים. כי הוא מלך, הוא רוצה לקדם את העולם קדימה, בשביל לקדם את העולם צריך לגלול לרעוב בני חושך, וצריך להחליף את הזמנים, צריך לשנות, להרוס קצת, בשביל לבנות דבר אחר. הענפים מתפשטים בכל עת. יש כל מיני בחינות של 1,000 שנים כאלו. כל עת שתחיל ארץ ותנוע, כל פעם שרואים רעידת אדמה בעולם, שינויים גדולים מאוד, דיברנו על זה קצת באורות המלחמה, כל מיני שינויים פוליטיים, מדיניים, חברתיים, אתה רואה? הקדוש ברוך הוא הכניס את היד עכשיו פה. יש זמנים שאתה לא רואה, כאילו, את הקדוש ברוך הוא מערבב, אתה נראה לך שהוא לא נמצא. אבל לפעמים אתה רואה, הקדוש ברוך הוא, אתה רואה, אם היה לך ספק, תראה איזה שינויים גדולים הוא עושה פה, מורס דבר אחד, מולה דבר אחר, מפרק את כל העולם, כל התכנונים, כולם תכנו דבר אחד, פתאום מתפרק הכל. יש בעל הבית. כן.
יכול להיות גם אולי להפוכה לאנשים שלא מאמינים, שהכל כאן יקרה, והכל כאן בעלי
הכי גדול. אני לא חושב שהנושא פה הוא הוכחות. נושא פה הזדמנות להביט על החזון של המלך. יש למלך חזון. מתי אני יכול לשים לב לחזון של המלך? כשאני רואה שינויים. אם נבחר ראש הממשלה, והוא לא משנה שום דבר בראש הממשלה הקודם, אז אני לא נפגש עם החזון שלו. אני לא נפגש עם הממשלה שלו, אני לא יודע, אין לי מושג מי הוא. אין לי נקודת מגע איתו. כשהוא משנה מהראש הממשלה הקודם, אני אומר, אה, עכשיו אני נפגש איתו, אני יודע מה הוא רוצה, מי הוא, מה, לאיפה הוא הולך.
כל הזמן, אבל יש שינויים,
לא זה רק שכל... אבל אנחנו לא, איננו, איננו מספיק חדה. נשים לב לשינויים. אלא אם כן, יש ממש שינויים. זאת אומרת, יותר קל לשים לב שהשתנה, ששקעה השמש. לדעת שעכשיו עברנו מיום ללילה, מאשר לדעת שעברנו משעה 2:00 ל-3:30. יותר קשה. אבל לשים לב שעברנו משעה... 8 לשעה, משעה, עכשיו אני יודע מה, 8 לשעה 9:30, יותר קל לשים לב. נכון, הגמרא לגבי עדים שקרנים אומרת את זה, נכון? המשנה בפסחים, כן, בסנהדרין.
אבל כל שינוי,
כמו
שאומר, כל אחד יבין את זה בצורה אחרת.
נכון. זה החשיבות של לימוד הסוד. זה החשיבות של לימוד הסוד. זאת אומרת, להתבונן בשינויים ולהבין, ללמוד. ללמוד, לעיין מה הקדוש ברוך הוא אומר. כשהוא מחליף את הזמנים. יאמו יחמרו ממיו, יש פה בלגן, יש פה ככה איזה רעש געש, ירעשו ערים בגאוותו סלע. זה נראה שיש פה איזה הרס. אבל יש פה צמיחה. נהר פלגה, יש פה זרם שבסוף הוא בונה, יסמכו הרי אלוקים קדוש משכני עליון. למה? אלוקים בקרבה, יש פה מהלך אלוקי, בל תימות, אל תדאג. יעזרי האלוקים מתי? לפנות בוקר. לפנות בוקר אתה יכול לשים לב. אתה רואה? נגמר הלילה, התחיל הבוקר, יש לך חלון להזדמנות, צוהר כזה לשים לב, שמת לב? הקדוש ברוך הוא החליף את הזמנים? הנה. הוא כל הזמן נמצא, אבל עכשיו זה הזדמנות לפנות בוקר לראות את זה. אור הבוקר, גם בראשית קדרותו, מביקו מתוכו את האורה העליונה. כן? אז חושך ואור משמשים בערבוביה. המוסר העליון דורש מהפרטיות, זאת אומרת, עכשיו נעשה מהפרט אל הכלל. כמו שבחיים הפרטיים אנחנו שואפים לתיאום מוחלט בין השאיפות הרוחניות לבין ההתנהלות הטבעית, אותו דבר בכללות היש בשורש המציאות. נלמד מהפרט אל הכלל, אותו דבר בהנהגת העולם ועוז החיים. כלומר, בענייני סיבוב העמים ותהלוכות הממלכות. גם שם אותו דבר. כמו שברמה האישית, אותו דבר ברמה העולמית. יש לעולם מהלך אלוקי, ויש את סדרי הטבע שנראים כאילו לא קשורים, זה לא נכון, יש מפליא לעשות. קושר רוחני בגשמי, והקדוש ברוך הוא קושר את המהלכים האלוקיים שלו, איך לקדם את העולם, בגשמי. מה זה גשמי? גשמי זה כל מיני דברים שנראים מנותקים. סתם עניינים שוליים פה במציאות, לא נכון? פלא, סוד גדול, איך השטויות של של בני האדם בעצם קשורים למהלך אלוקי. איך יכול להיות שבגלל מלך שיקור שיש לו שטות בראש ומלכה שחצנית שקוראים לה ושתי, הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה ושם השם לא נמצא בכלל? זה סוד. כן, אז סוד השם ליראיו זה מגילת אסתר, זה דוגמה לסוד השם ליראיו. שמי שמסתכל אומר, אני לא רואה פה סוד. זה סוד. שהקדוש ברוך הוא מגואל את ישראל ורוצה לקדם את תהליכי גאולה בישראל דרך, בשיתוף פעולה. זה פלא, זה לא יאומן. מה, הקדוש ברוך הוא, אתה משתף פעולה, את המהלך האלוקי שלך, עם התומעה הזאת? זה מפליא לעשות, שקושר רוחני בגשמי. שההיסטוריה, כשהוא, על כל מערומיה, קשורה לריבונו של עולם שמנהיג את העולם. והוא נמצא שם. הוא נמצא במשתה, והוא נמצא בהכל, הוא נמצא שם. זאת אומרת שלא רואים את זה, זה נראה חושך מוחלט. הוא כותב את זה פה עכשיו. אתה אלוקים לבדך לכל המלאכות, כל הממלאכות רק הקדוש ברוך הוא מנהל אותם. זאת אומרת שהנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה. ומאור הנס העליון מתגלה שכל סעיפי הטבע, כל הפרטים של הטבע, שבלתי מובנים מצד עצמם, שנראים סתמים, עיוורים לגמרי, חסרי משמעות, מקריים. לא נכון. הם כולם ענפה והתפשטות אורו. כל הטבע כולו המתגלה בכל תפקידיו, גם בעולם, הטבע במובן הפיזי שלו, וגם באדם, במובן של תפקוד בני אדם. כמו שאמרנו את זה בנפש היחיד, כך גם בנפש העמים. זה יכול להיות שבני אדם פה עסוקים בדאגות החיים היומיומיים, והקדוש ברוך הוא משתמש בדאגות שלהם בשביל לקדם מהלך אלוקי. יכול להיות שהתגדרות לאומים וממלכות, עמים עוסקים בהתגדרות, בבניית הגדרות, מאבקים בין עמים. אני פה, אתה פה, מאבקי גבולות, מאבקי שטח. הקדוש ברוך הוא דרך המאבקים האלו מוליך מהלך אלוקי. עם העליות והירידות. נכלה פוליטיקה. שגעונות המשתגעים. זה לכאורה מגילת אסתר. עורמת הערומים וישרת לב הישרים. בכל זאת אמונתנו. יד יש יד, רק יד אור העליון. הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, מוביל אותו ליעדים שלו, דרך בשיתוף פעולה, בהרמוניה מלאה עם הדברים שנראים לנו לא קשורים בעליל. יש אור חוכמת כל עולמים. רוח השם נשמת חיי עולמים. יש נשמה לעולם, יש רוח לעולם שהיא מופיעה. יש יד נטויה, יש זרוע מושלת. משפטיך עמדו היום, הכל עבדיך. כל הכל, כולם עבדי השם. כולם מתואמים לגמרי עם המהלך האלוקי. הקדוש ברוך הוא משתמש בכולם בשביל לקדם את עולמו. זה נקרא שהמוסר האלוקי והטבע, על כל המשמעות הרחבה של המושג טבע, העולם כולו בתיאום מלא, בהרמוניה מלאה. הקדוש ברוך הוא משתמש ומשלב את כל הטבע עם כל התסבוכת שלו. יש פה מהלכים מוסריים אלוקים שהוא צריך להגיע לכאן שוב, הוא יגיע לכאן שוב. הקדוש ברוך הוא בשביל זה עושה, משתמם, נעזר בהכל. זה פלא. אי אפשר, יד המוח שלנו לא יכול להכיל את זה. זה תורת הסוד, לשם תורת הסוד מכוונת אותה. יותר ליותר להתבונן על הפלאים, שהקדוש ברוך הוא, מה נפלאו, גדלו מעשיך. מאוד עמקו מחשבותיך, איש בר לא ידע, כסיל לא יבין את זאת. זה נקרא להגיד כי ישר השם, ישר. זאת אומרת שכל המציאות כולה מתואמת. גם יחיד שקורא לו איזה משהו, החלטות אישיות פרטיות שלו, הקדוש ברוך הוא משתמש בהם חלק מתהליך לקדם את עולמו. צריך סודות, ללמוד את הסוד, ממש ללמוד את הסוד, איך שנראה שלכור הוא עשה ככה, וזה מה זה מעניין אותי. לא, יש פה איזה מהלך אלוקי שהוא גם זה יצטרף לאיזה חשבון. ככל שמעמיקים יותר בסוד, אז יש יותר את, את הדבר הזה, את ההבנה הזאת. הם ביטויים כאלו, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן יש מחזים עליו מלמעלה, כל הביטויים האלו. תלוי לפי רמת הסוד שלך. לפי רמת הסוד, אז אפשר יותר להרחיב. המבט שלנו מתרחב, משתנה. כן, הוא מדבר פה על שיהיה על משתגים וערומים, רמת הערומים, בכלי פוליטיקה. כן, עדיין. זה אומר שהקדוש ברוך הוא משתמש בהכל, הכל עבדה, גם השטן, גם היצרה, גם מלאך המוות, הוא עבד של השם. גם היצר הרע עובד אצל הקדוש ברוך הוא. אז גם אם אנחנו עושים טעויות, אבל הוא משתמש בו למה שהוא רוצה להשתמש, מוליך אותו למקום. לא יידח ממנו יידח. זה נקרא בלכותו בכל משלה. אין דבר שהוא לא משל עליו. משתמש בו, מוליך איתו דברים.
הרב מנסה להראות לנו איך דרך ההיסטוריה זה קורה עכשיו.
כן. טוב, בשורות טובות, הצלחה, שעות מלחמות.